אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
לכם, אנחנו כאן בסרוויס 104.9 ו-105.3 FM, גם באתר אינטרנט שלנו ובאפליקציית כאן אודי. אני רונה גרשון תלמי, וכאן נמצאת שירי כץ. שלום שירי.
שלום רונה גרשון תלמי.
וגם שירה איזיק איתנו, ואלעד זוהר נמצא איתנו. אז אנחנו מיד מתחילות.
רונה, את יודעת, הפעם החלטנו שאנחנו טסות לאילת. אני לא יודעת אם ארזת, ארז לבד. למרות ששדה דוב סגור, ולמרות ששדה התעופה אילן רמון מרוחק מאילת, ולמרות הסערה הדרומית הנדירה שפגעה בעיר בחודש מרץ, ולמרות הקורונה שהשביתה את העיר שמתבססת על תיירות, ואת יודעת מה? לא למרות, בגלל. בגלל שהעיר לחופי המפרץ של הים האדום תמיד הייתה מקום מפלט ויד מאוד מוצלח לחופשות, החלטנו שאנחנו חייבות לבדוק מה קורה שם מבחינה קולינרית.
ושם אנחנו נסות.
תסות על הקונסולה של
התאגיד. אז שירי, לא הבנת שאיתך אני אבוא לכל מקום.
יאללה, אז קדימה.
אז אלעת, לא רק אלעת, זה התוכנית שלנו, אנחנו נתחיל אותה עם השף מושי קרוט, ונבדוק מה שלמה בימים אלה, לאחר שהודיע על סגירת מסעדת המשלן שלו בהולנד.
הוא אלעתי לשעבר, אגב.
אלעתי לשעבר, אז תשאלי אותו גם על זה. אני יודעת שאת משתוקקת. נדבר עם השף גם גיא גמזו ממסעדת אריה, שעשה מהפך והכריז לא עוד בישול אירופאי במסעדה. הוא אמר משפט כמו אני ערבי או משהו כזה, נכון?
נבדוק בדיוק.
נבדוק בדיוק. ואלעת, כמו שסיפרת, מסעדת לוויתן הוותיקה באלעת הפכה להמבורגריה. אנחנו נבדוק מה המצב בעיר, למה פאסט פוד שוב.
ממסעדת גורמה לפאסט פוד.
בדיוק. נדבר עם השף ליאור רפאל. אז יש לנו כאן כמה שיחות, ואנחנו מתחילות עם מושי קרוט.
השף מושי קרוט הוא, כאמור, אלעתי לשעבר, והישראלי הראשון שזכה אי פעם בכוכב משלן על מסעדה בהולנד, שזאת הייתה המסעדה הראשונה שלו סמוך לאמסטרדם, והוא כנראה הישראלי היחיד שמחזיק בשני כוכבי משלן על מסעדה שנושאת את שמו באמסטרדם. וכמובן שאת יודעת, המציאות עכשיו היא המציאות עכשיו, אז בואי נדבר איתו על זה.
נכון. שלום לך, שף מושי קרוט.
צהריים טובים.
צהריים טובים. תגיד. אז אתה עדיין בהולנד, נכון? אנחנו מדברות איתך מהולנד?
כן, אני עדיין באמסטרדם. כן, השמיים עדיין סגורים, אז גם פה השמיים די סגורים להגיע לארץ, אז אנחנו כרגע עם המשפחה קצת מחכים עד שהכל ייפתח. אני מקווה שבשבועות הקרובים תתבהר לנו הנקודה מתי אנחנו יכולים לחזור.
אתה זוכר מתי בפעם האחרונה היית בחופש אמיתי כזה? אם זה חופש בכלל עכשיו, אני צודקת, זה סוג של חופש?
לא, אי אפשר לקרוא לזה חופש. אני אחרי תקופה שבה סגרתי מסעדה, אחרי, כמו שציינתם, שתי מסעדות, כאילו בקריירה שלי היו לי שני מסעדות, שתי המסעדות האלה למעשה מסעדות עם כוכבים. אחרי 20 שנה שאתה סוגר פרק הזה, אז גם לוקח זמן לסגור אותו, ועדיין אני עובד על זה, ומחכה שהכל יסתיים פה, כן.
תגיד, מתי הבנת שאין ברירה שאתה חייב לסגור?
בתוך ליבי, ברגע שהודיעו שאנחנו באמת הולכים לכיוון המקום שבפתיחה המחודשת שכבר קרתה, למעשה תיירות עולמית לא תגיע בחודשים, בשנה הקרובה, הבנתי שהסיכויים שלי, זה גם לא הסיכויים לשרוד, כי בסופו של דבר יכולתי להשאיר את המסעדה, ויכולתי, אתה כן מקבל פה מימון ממשלתי די נרחב, אבל ההבנה הזאת היא שאני לא יודע לאיפה הגסטרונומיה כרגע הולכת. ובסופו של היום, השבוע יצא לי לצאת פעם ראשונה למסעדה של חבר טוב שיש לו פה כוכב, והוא גם כמוני מתבסס על תיירות, תיירות עולמית, וזה כבר לא אותו דבר. המסעדה לא יכולה להתמלות, האווירה שונה, כל השירות, כל החוויה, כל מה שאנחנו קוראים לו experience of the client, הכל השתנה. אז זה לא רק מהפן הכלכלי, זה גם מהפן החברתי, להבין פשוט לאיפה אנחנו הולכים, האם זה באמת הולך להשתנות, וברגע שנבין באמת לאיפה העולם הולך מבחינה קולינרית, מבחינת היכולת שלנו לשרת את הקהל, לתת חוויה מיוחדת במינה, אז להחליט באמת מה עושים בהמשך הדרך. החלום לשלושה כוכבים עדיין קיים, ואני אעשה את הכל בשביל שהוא יקרה, אבל בוא נגיד, לקחתי מין שנה כזאת שאמרתי, אוקיי, נעשה כרגע שנה של הפסקה, נחזור לארץ, גם למשפחה, גם לילדים, אני חושב שזה טוב, ובשנה הבאה אני אקח החלטות חדשות.
למה זה כל כך חשוב שלושה כוכבים, מושיק? יש לך שניים, הרי יש לך שם נפלא, אנשים אוכלים אצלך. מה יש בשלושה האלה?
לא יודע, את יודעת, יש כאלה ש... יש כאלה שהכסף עושה להן את זה, יש כאלה טוב, זה כמו שבן אדם שמרוויח את המיליון ורוצה את השתיים, ומרוויח את השתיים ורוצה עשר, ורוצה... יש לו כבר את הכל, את הכל, את הכל בחיים, וזה עדיין לא מספיק. אני חושב שבמקום הזה של להשיג כוכב, אני בסופו של יום אני טבח. מגדיר את זה ככה, כאילו אנחנו קוראים לעצמנו שפים, אבל בסופו של יום המקצוע שלי זה טבחות. אני מבשל לאנשים, אני רואה אותם נכנסים למסעדה, אני רוצה לדעת בוודאות שברגע שהם יצאו מהמסעדה זו תהיה חוויה מספר אחד שלהם בעולם, אני עושה הכל בשביל זה, ובתוך כל הנושא הזה גם קיימים הכוכבים. הכוכב זה לא משהו זה משהו שמכניס אותך לקטגוריה מסוימת, זה לא חייב להיות משהו שאנחנו, המחשבה הראשונה זה שכביכול זה משהו אילאי, אבל זה לא חייב להיות. יש מסעדות עם כוכבים שהם למעשה סטריט פוד, שמקפיצים נודל, וזה החוויה, וזה המקום הזה שאתה מתקשר לקהל, ואתה רוצה לתת עוד ועוד ועוד, ואתה רוצה באמת להגיע למקום שאתה מציאת את עצמך אבסולוטית. וזה המרוץ, המרוץ באמת לדבר הזה שנקרא... שלושה כוכבים בשבילי זה המרוץ למצוינות במה שאני עושה, ולשם אני שואל.
תגיד, הכוכבי משלן האלה, הם מגדירים את מי שאתה? אני שואלת את זה כי קראתי פעם איזה רעיון שאתה אמרת, או שצוטטת, שאתה אומר שאתה יכול להבין למה ברנאר לוזו התאבד, בגלל שהוא חשש שהוא יאבד את הכוכבים.
זה הדבר הזה, וגם אני לא יודע איך, באיזה הקשר זה ניתן, למה אני יודע שברנאר לוזו לא התאבד בגלל... ככה השמוע אמרה שהוא התאבד בגלל כוכבים, אבל בסופו של יום, אם את קוראת את הספר שנכתב את כל הביוגרפיה, את מבינה שהיו לו בעיות אישיות. בחיים לא עלתה בתעשי לקחת קץ לחיים על סמך זה שאני אאבד כוכב. זה גם כמעט ולא קורה, בוא נגיד את זה ככה, כאילו, לא עכשיו תגידי שזה כל שנה קורים מקרים.
אבל בלי מקרה קיצון, אם אנחנו מסתכלים עליך, עד כמה זה מגדיר אותך? מי שאתה, האיש עם הכוכבים?
ברור שבהגדרה שלי, בהגדרה המקצועית שלי, אז זה מושיק רוד, ושמסתכלים על... כשמסתכלים על מה שעשיתי בחיים, זה מסעדות עם כוכבים. אז כמובן שהגיד משלן בשבילי זה דבר שאני מאוד מאוד מעריך, וגם האופי שלי מתבטא בזה שאני חלק מהדבר הזה. אני אתן לך לדוגמה שיומיים אחרי, אני הודעתי למשלן לפני, אני הודעתי לצ'יף אינספקטור ההולנדי, שאני הולך להפסיק, בכל שלחתי להם הודעה, שאני הולך להפסיק בערך שבוע, שבועיים לפני באמת שהכל יצא עדיין לעיתונות. יומיים אחרי זה התקשר אליי המנכ״ל העולמי, ובאמת כאילו שאל אותי מה קורה, אם הכל בסדר, איך אני, מה הם יכולים לעזור, איך כל המקום הזה קרה. והסברתי לו והוא הבין אותי, והוא גם אמר לי, מושיק, אנחנו נמשיך לעקוב אחריך, ואני מאוד מאוד מקווה שאתה תחזור לזה, ואני גם אמרתי לו שאני אחזור לזה. אז בסופו של יום אני חושב שזה מין משפחה כזאת, שהיא מאוד מאוד קרובה, אבל זה, אתה יודע, זה גם מין משפחה שהיא משפחה בין הטבחים ובין השפים, בין אנשי הצוות, פחות יותר מאשר עם האנשים שבאמת, עם הארגון הזה שנותן לך את הכוכבים. והמעמד הזה מסמל מבחינתי את היכולות, הקולינריות שלי, ואני מאוד, וכאילו אני מאוד מאמין בו. זה דבר כמו שאת אומרת, אני, זה חלק ממני היום, וזה חלק ממני, תמיד אני אהיה כמו שקרות לפחות השני כוכבים, כי זה מה שעסקתי. כוכבים אתה יכול לקבל, אתה יכול להפסיד בו בשנה אחרי זה. זה לא דבר שניתן לך לכל החיים, אבל אני עסקתי בנקודה שהיו לי שני כוכבים, ו... הפסקתי את זה לכרגע, ואני מאוד מקווה שבקרוב אני אחזור לזה.
מושיק, יש סיכוי שנראה כוכבי מישלן בישראל?
זו שאלה שאת לא יכולה להפנות אליי, את צריכה להפנות אותה למדריך עצמו. אני יודע שהיה ניסיון לעשות את זה בשנתיים האחרונות, וזה לא צלח. מבחינה חוזית זה לא פשוט, פשוט לא קלה, ואני מאוד מאוד מקווה, כי אני חושב שיש מקום, מאוד גדול לקולינריה הישראלית להיכנס להיכל הזה, ואני מאוד מקווה שזה יקרה.
תגיד, בתחילת הדרך שלך, אתה איבדת המון התלהבות מהבישול המולקולרי. אני זוכרת שגם ראיתי כל מיני מנות כאלה מאוד מתוחכמות, מאוד מורכבות, קשות לזיהוי, מאתגרות. זה עדיין סוג הבישול שאתה מזדהה איתו, מזוהה איתו?
לא, לא, לגמרי. כאילו, אי אפשר להגיד לא, 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 לגמרי לא, אבל אני כן יכול להגיד, תראה, אני התחלתי לבשל כאוטודידקט, אני לא למדתי בבית ספר, אני לא עבדתי אצל... פשוט פתחתי מסעדה והתחלתי לבשל, הסתובבתי בעולם. מה שאז מאוד הליב אותי באותה תקופה, זה באמת היה הבישול של פרן אדריה מאלבולי, של סלר קנרוקה, של המטבח הספרדי המודרני של תחילת שנות ה-2000. ומשם שאפתי המון המון השראה. עכשיו, זו הייתה ההתחלה שלי, זה היה הבסיס שלי. הייתי הולך למסעדה, הייתי קונה את הספרים, הייתי עובד במסעדה מתוך המקום הזה ולומד מתוך המקום הזה. ולאט לאט, כמו, אתה יודע, ילד קטן שלומד לסחול, ואחרי זה עומד ללכת, ואחרי זה לומד לרוץ. למדתי ככה באמת קולינריה, ומה זה אומר, אפילו אני לא אגדיר את זה קולינריה, אני אגדיר את זה כבישול, ותהליכי בישול. ולאט לאט פיתחתי את הסגנון שהוא הסגנון, אני חושב שהיום יש לי סגנון משלי, יש לי טביעת אצבע מאוד מאוד מאוד... דומיננטית במטבח שלי. היום אני משתמש עם חלקים מאוד מסוימים מעולם התרבות הקולינרי שאפשר לקרוא לו אוכל מולקולרי, אבל זה כמו אצל כולם, כמו אצל הרבה מהם, שפשוט אתה לוקח את האמצעים היותר טובים שאתה חושב לראות עיניך שהם כן מתאימים לסגנון מטבח שלך, וככה אתה מפתח את המטבח שלו. למעשה מטבח מאוד מודרני שמתבסס על חומרי גלם מאוד 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 טריים, ולרוב, ובוא נגיד, באזור ה-80-85% גם מקומיים. מאוד חשוב לי להשיג דק טרבוט שנתפס אתמול בלילה בחוף פה לידי. מאוד חשוב לי לעבוד עם ירקות שגדלים מסביב לאמסטרדם. באותה מידה אני משתמש בטכניקות מסוימות להגיע למגוון של טקסטורות ולמגוון של טעמים. אבל עדיין, לדוגמה, אם אני אקח תבלינים, זה משהו שאני קונה אותם רק בארץ. אז יש את התבלינים האדונים שאני תמיד קונה אותם בשוק רמלה, ויש את התבלינים הצהובים שאני תמיד תמיד קונה אותם באקו, זה מתחלק אצלי לקבוצות, ויש תמיד אנשים שמביאים לי את התבלינים לפה, ותמיד אני זה שמתבלן את הרטבים ואת הדברים האלה במסעדה. דברים שנשארו, דברים שהם שלי, שזה המטבח שלי, זה מה שמאפיין אותו. להגיד שבאמת אין שום דבר מולקולרי אצלי, אני לא יכול להגיד, אבל אני כן יכול להגיד שההתפתחות שלי הייתה התפתחות באמת של 20 שנה שבה, למעשה יצרתי מטבח, אני חושב שאני יכול לקרוא לו המטבח של מושיק.
תגיד, ויש סיכוי שנראה את המטבח של מושיק בקרוב בישראל?
אני לא, כרגע לא בטעתי לפתוח מסעדה בארץ, זה לא, כמו שאמרתי, כמו שבאותה מידה יכולתי לפתוח את המסעדה פה. יכולתי מחר לקחת מקום אולי קצת יותר קטן, יותר אינטימי, ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה פה, אבל אני לא פותח מסעדה מהמקום הזה שאני לא, שאני לא רואה את עצמי כרגע שלם, עושה את הדבר הזה שנקרא מוסד מסעדנות. יכול להיות שיהיו דברים אחרים שאני אעשה בארץ, אבל מסעדה לשעצמה לא כרגע.
נדמה שהיה לך ניסיון להיות כאן בארץ בטוטו בזמנו, ונכנסת בשותפות בשמונה, היית חלק מהרשת. פשוט לך, אני לא יודעת אפילו איך לנסח את זה, אבל נכון לך יותר לבשל למשל בהולנד. אתה מרגיש שם מבחינת חומרי הגלם, מבחינת הזמינות של דברים, מבחינת האפשרויות, הקהל והצורכים. משהו יותר נכון שם?
אני לא חושב שזה מתבטא במקום הזה, אני חושב שזה מגיע ממקום לגמרי שונה. בסופו של היום, אני ישראלי, הולנדי, שחי בחול כמובן, אבל תמיד יש בי משהו מהישראליות שלי, ותמיד יש איזה משהו שרוצה לשייך אותי ורוצה לגרום לנקודה מסוימת שלי להיות כל הזמן בארץ. מצאתי אותה לתקופה מאוד קצרה בטוטו, במקום שלא עבד למעשה. מצאתי אותה ברשת 8, שמבחינה אידיאולוגית מאוד מאוד האמנתי, אבל לצערי זה לא צלח. אני חושב שזה עניין של שייכות, אז אולי כרגע, בוא נגיד, אני גם חושב שהטעות שלי הייתה תמיד שאני לא נמצא גם, אני לא נמצא גם במקום שבו אני עושה, במסעדה שלי אני הייתי כל הזמן, כאילו הייתי יום, חוץ בזמנים של הצילומים, שגם אז הייתי טס, המסעדה תמיד הייתה סגורה בשני ושלישי, הייתי טס ביום ראשון והייתי חוזר ביום רביעי. אני משתדל תמיד להיות במסעדה. כנראה שיש דברים מסוימים שאני אצליח בהם, אני גם צריך להיות בהם. אז זה המקום שזה באמת לא כל כך, לא כל כך צלח, אבל זה לא מהמקום הזה של, לא מהמקום הזה של אני במהות שלי אולי יותר אירופאי מאשר ישראלי. תראה, אני בסופו של היום אין מה לעשות, אני חי פה 25 שנה, אחרי הצבא עברתי לעולם, ומרב הזמן אני חי פה. כשמתקשרים אליי, אני אתן לך דוגמה, מתקשרים אליי בטלפון, אז אני אומר בוקר טוב, ואני אומר את השם שלי, אז כאילו תמיד בארץ מוקחים עליי, למה את אומרת את השם שלך? אנחנו יודעים שאנחנו מתקשרים אליי. אז זה כן, זה עניין אולי של נאיביות מסוימת שקיימת פה.
אבל מה, ככה עונים בהולנד? זאת אומרת, עונים ואומרים את השם, זה הנוהג?
הרבה מקומות באירופה ככה עונים, כן.
מקסים, כן, באמת שזה מקסים.
יש בזה משהו מאוד אנושי ומלבב. תגיד, עבודה בתוכנית טלוויזיה מול ניהול של מטבח מסעדה, מה יותר כיף?
שתי דברים שונים, אבל אין ספק שאם העבודה הטלוויזיונית שלי לא הייתה קשורה במטבח, אז לא הייתי נמצא שם. המטבח בשבילי זה הדבר הראשון. היכולת הזאת היא לקום בבוקר ולהגיע לעשות סרוויסים ולעשות הכנות ולראות את הסוחר מגיע עם 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 תליה שלמה שאתה צריך לפרק אותה או דג שאתה צריך לפרק אותו, או ירקות מדהימים. קשה מאוד להסביר את ההתרגשות שעומדת כל יום, כל יום שזה קורה. גם האנשים שאתה עובד, כאילו זה, המשפחה שאתה עובד איתה, שזה מדהים. האנשים מסביבי, אני חושב, אני כמעט בטוח היום לדוגמה שאם מחר אני אלך ואני אפתח מסעדה, יש לי כבר צוות שלם שיעבוד איתי. כי זה אנשים שעובדים איתי שנים, וכרגע נכון שחרפתי אותם, אבל זה משפחת מושיק, והמקום הזה שאתה יוצר, כמובן משפיע וכאילו נותן אור שמש על הרבה דברים שאתה עושה בחיים, וגם על הטלוויזיה, אבל בראש ובראשונה אני טבח.
אני נשארת רגע בעניין הטלוויזיה, למרות המשפט האחרון שאמרת בראש ובראשונה אני טבח. בהולנד יש תוכניות, המון תוכניות קולינריה כמו שיש בישראל, מין שפע כזה. שקלת פעם להשתתף באחת כזאת בהולנד?
כן, השתתפתי לא באמת במקום של שופט, כן, כאילו שופט אורח, כן, הייתי, אבל התוכניות פה הן, התוכניות הקולינריות פה, כמו מאסטר שף וכאלה, הן לא תוכניות, הן תוכניות שמצריכות מעצמך באמת להיות ביום-יום בצילומים, לצד זה שהן לא תוכניות ריאליטי באמת גדולות, אחוזי צפייה פה הם יחסית נמוכים לתוכניות אוכל. לפני 10 שנים זה היה קצת אחרת, אבל המצב פה השתנה.
אז שפים הם לא דמויות בהולנד כמו שהם כאן בישראל? זאת אומרת, הם לא
תלוי מי, אבל זה לא נמצא באותו קנה מידה. לא, זה, תראי, אני פה כן מכירים אותי בתור שף מוביל ושף בכיר, וכשאני הולך, כשאני יושב במסעדה, אז מכירים אותי, וכשאני הולך ברחוב פה באמסטרדם, יהיו הרבה שכן יכירו אותי, אבל זה לא כמו בארץ, זה לא... בארץ זה ממש כאילו, אתה סופר, אתה נכנסת כאילו, אתה חלק מהמשפחה הישראלית, שזה מאוד מאוד מחמיא. פה מסתכלים על זה קצת אחרת, פה גם על הסלבים באמת, הכוכבי קונוע למיניהם והכוכבי טלוויזיה למיניהם, בוא נגיד שיש להם הפרטיות, הקהל ברחוב נותן להם את הפרטיות הרבה יותר ממה שקורה בארץ.
נימוס
אירופי. יש לזה דברים השליליים. בסופו של יום אני חושב, ברגע שאתה בוחר להיות דמות טלוויזיונית, ואתה בוחר, כי זה בסופו של דבר גם בחירה, ואתה בוחר לקחת חלק בתוכנית שמעצבת באמת קולינריה כמו בארץ, קולינריה ישראלית, אז אתה גם צריך לקחת בחשבון שאתה הופך להיות חלק מהאנשים בבית, בגלל שאתה מגיע מהמקום האמוציונלי, אתה מנסה עם האמוציות ועם הרגשות שיש בך ועם היכולות שיש בך באמת לתת איזה כלים מסוימים לאנשים ולטבחים, כאילו להגיע למקומות חדשים. אז זה מכניס אותך, או שלא, או שכן, מכניס אותך לקן המשפחתי של כל משפחה ומשפחה. ואם אתה לא מקבל את זה, אז אני טוען מלכתחילה, אל תתחיל עם זה.
אל תעשה את זה. אז טוב, אתה זכית לחוות את שני המקומות ולקחת חלק בשניהם. אנחנו מחכות בקוצר רוח ובתקווה גדולה לשמוע על המשך מעשיך. שף מושיק רוט, תודה גדולה שהיית איתנו היום.
תודה לכם, תודה
לכם, ובהצלחה, להתראות.
אנחנו כאן בסרוויס, ואנחנו מדברות על השינויים שכולנו עוברים אחרי הקורונה, ואם יש משהו שבאמת השתנה, זאת מסעדת אריה של השף גיא גמזו, גם השף של נו נו נו, שבאמת עוברת מהפך מאוד מאוד גדול. שלום לשף גיא גמזו.
שלום.
שלום רב, צהריים טובים. אז באחד הרעיונות איתך, אני ארשה לעצמי לצטט, ציטטו אותך, אני לא יודעת אם אתה עומד מאחורי זה או לא, אומר, אני ערבי בעצם. זה מבטא את מה שקורה עכשיו? זה משפט שאתה עומד מאחוריו?
תראי, אני קודם כל עומד מאחורי כל מה שאני אומר.
זה טוב.
אני ערבי כי זה המוצא שלי בעצם. אני אומנם דור שני בארץ, אבל ההורים שלי, הסבא וסבתא שלי הגיעו גם ממרוקו, גם ממצרים, גם מאיראן, ואין מה לעשות, התרבות שהם חוו שם, תרבות ערבית, ואני חלק מזה, אני לא בורח מזה.
ומה זה אומר?
אני אפילו מחבק את זה מבחינה קולינרית.
זהו, מה זה אומר מבחינה קולינרית? מה בישלו בבית?
וואו, המון 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 דברים. מהאוכל האיראני, החורית כבדי...
שאגב, הוא לא בדיוק ערבי, נכון? הוא לא בדיוק איראן, זה לא נחשב ערבי, אבל זה טעים.
משהו לא ערבי. אני אגיד לך מה, אני עכשיו חווה ואני קורא ואני אעשה המון, אני נכנס יותר לעומק, כי המון המון מהמאכלים הפרסיים שאני חוויתי הם עולם שונה ממה ששם. כי בעצם המוסלמים כן אוכלים חלב ובשר, אנחנו יהודים לא חווינו את זה כחלב בבשר, אני כאילו לא ראיתי במטבח של סבא וסבתא שלי חלב בבשר. אז אם אני רואה עכשיו קינוח, נגיד באיראן, שהוא בכלל בשרי חלבי, קינוח אני מדבר, כן? אני הכי אומר לך את הדקת הקיצון, שזה בשר וחלב ביחד, עם סוכר. המטבח הזה זה מטבח עשיר בטירוף שאנחנו אפילו לא מכירים פה. בגלל שאנחנו כזה, אתה יודע, יש לנו מחסום מאוד מאוד גדול מבחינה פוליטית, אנחנו אפילו לא מכירים את המטבח הזה, אלא מכירים מי שגדל פה ובעצם פתרו פה כמה מסעדות פרסיות, אז אנחנו מכירים רק את זה. אבל הוא מטבח עשיר, מטבח שיש בו קיימק ויש בו כל דבר שיש בו מטבח הערבי, יש שם. פשוט אנחנו לא מכירים את זה. אם אני חצי פרסי ואני לא מכיר כל כך וגדלתי על האוכל הזה, אז תחשבי אנשים שלא מכירים כל כך את האוכל ומכירים רק מהמסעדות שיש פה, את הגונדי ואת הדברים האלה, פשוט אפילו לא חשופים ולא מבינים שיש עוד מאחורי זה משהו.
אז
בלי נפתח עולם חדש.
אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, למה עכשיו? הגיעה הקורונה, וכן, כולנו חטפנו איזה גרוף כזה בבטן, אבל הרי הזהות הזאת הייתה לך תמיד. ואתה בישלת אוכל יותר אירופי, בצורה מאוד טובה, מאוד מוצלחת. הלכת למקום הזה, וזה היה נהדר. השינוי שבא עכשיו, מה? זה שינוי כלכלי שפתאום הבנת שצריך לעשות משהו אחר, או שזה לא רק כלכלי?
לא, לא, זה אפילו לא... קודם כל, הדבר הזה מתבשלת כל כך הרבה זמן, בוא נגיד שנה, זה כבר בוער בי. בחצי שנה האחרונה זה התעצם עוד יותר, ומה שהביא אותה בעצם לקבל את האומץ, כי הכנסתי מנות שהיו תוך כדי עם כל הרבוב שהיה פה, היה פה גם איטלקי וגם צרפתי וגם אסיאתי וגם היה פה מעין הרבוב כזה, ושהתחלתי להכניס את המנות שהן בעצם שלי ודברים כאלה, זה אף פעם לא התחבר למה שאני עושה פה בשגרה, וקהל כזה היה נראה לו מוזר. ולאט לאט אמרתי, טוב, אז הנה, עברו חודשיים של שלושה חודשים כמעט של קורונה, המקום הזה כאילו, בעצם, אבל בוא נעד, סבבה, היה לנו הפסקה, הייתה הפסקה גדולה, אפשר לחזור עכשיו למשהו חדש, אני כל כך שלם עם זה, שבא לי לעשות הכל חדש. ובאמת עשיתי, מקצה לקצה 180 מעלות, עשיתי את כל התפריט שהיה, פשוט את כולו.
לא נשארה אפילו מנה אחת?
אחת, שהיא גם המטבחה, כאילו... אחת שהיא גם מנה שנכנסה לפה, זה גם עם שקדים וצימוקים איראנים וכאלה, זו מנה שהייתה מההתחלה, ופשוט החלטתי להשאיר אותה, אבל זהו, אין שום דבר, זה ממש תפריט חדש לגמרי, הוא מדבר על מקומיות, שזה גם משהו שקרה עם הקורונה שחיזק אותי עוד יותר, שהנה עובדה, יש מגפה, כל העולם סוגר את הדלתות שלו, ועל מה אתה יכול להתבסס, רק על מה שגדל פה בארץ. וזה חיזק אותי עוד יותר, ואמר, הנה, זה הזמן, בוא תעשה את השינוי.
תגיד, אז אתה לא מפחד? כי זה, אני יודעת שהמסעדה שלך היא כזאת של המון לקוחות קבועים, שאוהבים לחזור למקום, ואם הלקוחות יגידו, לא, אנחנו רוצים את אירופה שוב.
אנחנו לא אירופה. זה משהו שכולנו אוהבים, הכנסתי מנגה למטבח, ואני עושה, אני משתמש בפחם, ואני משתמש בדברים שכולנו מכירים וכולנו אוהבים. אני נותן טעמים קצת שונים, שגם מגיעים מהמטבח שלי, מהמטבח הבית, כמו דיבס, זה דברים כאלה של דבש ענבים, וכולם, פחות או יותר כולם מכירים, אבל לא כולם באמת טעמו, ואני נותן לזה קצת שינוי בעשייה, ומביא אותי בעצם את היד שלי. הקהל שלי בסוף, גם אם הוא אוכל מנה צרפתית או איטלקית או ים תיכוני, זה אותה יד, זה היד שלי. אני יודע לדייק בטעמים למה שהוא אוהב.
זה אוכל הטעים מנצח.
זה אוכל בסוף צריך להיות טעים, נקודה. כולנו אוהבים לאכול טעים. וזה מה שאני עושה, אני מקווה, כן, לפחות, לא לכולם, ברור שיהיו כאלה שיגידו שפחות טעים להם, אבל אני לפחות משתדל לעשות את זה כמה שיותר טוב.
אז בעצם כל מה שתיארת עכשיו, אפשר להכניס את זה למילה אחת, התבגרות?
אני אמרתי זה גם בכתבה, הייתה כתבה בעיתון הארץ על זה, ואמרתי את זה, הוא שואל אותי עד כמה, אז אמרתי לו בגיל 40, אבל אני לקחתי את משבר גיל 40 למקום החיובי. זאת אומרת, אני באמת שלם עם עצמי, הבנתי המון המון דברים בשנים האחרונות, ופשוט עשיתי את המהלך הזה, כי באמת, רוצה להגיד שהתבגרתי, כן, 40 זה גיל...
זה גיל טוב לעשות את זה, כן, כן.
לגמרי, לגמרי.
היו חומרי גלם שעד היום, נגיד, לא השתמשת בהם, ועכשיו פתאום אמרת, וואלה, אני, למרות שאולי הם פחות נחשבים יוקרתיים, אני אכניס אותם פנימה?
וואו. אני משתמש בכל כך הרבה דברים שהם... לא יסתם, קודם כל, אני אגיד לך משהו. המון המון מהאוכל הוא די אוכל בסיסי. זאת אומרת, אני אשתמש, מה שהיה לי פעם, מגזרים צבעוניים, זו נקל, הם לא קיימים את זה, דבר, אני אגיד. אני לא מחפש להיות עכשיו צבעוני ותוסס ממקום שהוא, אתה יודעת, הוא לא אמיתי. זאת אומרת, הגזרים הצבעוניים זה נחמד, אבל יש לה, יש כאילו, זה איזשהו פיתוח שנעשה פה. אני מחפש את היותר המקורות. אם זה הקישור הבלדי שמגיע מחברון או ממקומות האלה, עזת הרי ירושלמי, שהוא עלים כאלה ארוכים, דברים שלא עבדתי איתם במטבח הקודם, ואני היום עובד איתם. אני מחפש לכם רגע היבשים למשל, כל הזרש ודמניות, והמון המון סימוקים פרסים, וכל מיני דברים כאלה שלא השתמשתי כל כך במטבח הקודם, והיום אני נותן להם במה, אני מביא אותם קדימה, ואנחנו, וזה לא רק המטבח הפרסי והערבי, אני גם נוגע בכל הצד הכאילו קרוב, הטורקי והבוכרי וכאילו מטבחים שלא נגעו בהם היום, עד היום בארץ.
איך אתה לומד אותם גיא את ה... זאת אומרת, כי באמת...
קודם כל גדלתי בשכונה, שהשכנה דלת מולנו הייתה בוכרית, ופשוט גוש גיז'ה וצ'יבורק וכל המאכלים של הבוכרים, אשפולו ו... כל המקומות האלה זה משהו שאתה יודעת, אמא שלי החליפה את המתכונים, והיא החליפה את המתכונים. שכונה זה משהו שהוא, אתה יודעת, הדלתות פתוחות, וכולם לומדים מכולם. אז קחי, תן לה שתיתה, מי שולחת לך משהו, ואתה, ואז יש עיראקים, ויש את כל הכיבוד גלויות, ממש כיבוד גלויות. וזה מסקרן, זה מעניין, זה מטבחים שונים, זה צורות עשייה שונות, זה טעמים אחרים, אבל בסוף כולם, כולם, כולם די דומים. זה אמנם מטבחים כשרים, כל מי שבא לארץ הביא איתו את המטבח הכשר, זה יהודים בסוף, ואותי מסקרן לקחת את זה למקום הדווקא לא כשר. לא בהכרח כשר, כאילו גם, אבל לא בהכרח. ולשלב המון טכניקות, הנה למדתי משהו חדש על אורס פרסי, שלא נראה לי שמישהו ידע, אורס פרסי, שיש עליו, הוא יוצא חם איכשהו ככה עם הזאפן, אורס וזאפן, ופשוט שמים עליו קצת חמה וחלמון ביתה, ומערבבים את זה.
וואו.
לא שמעתי מישהו שעשה את זה, לא ראיתי את זה, אני חוקר עכשיו ואני קורא ואני פשוט נדהם מהדברים שאני מגלה, וזה חוויה ענקית, עצומה בשבילי.
איזה אתגר. טוב, אנחנו נבוא לטעום, ואנחנו מאחלות לך המון המון הצלחה וימים טובים.
תודה רבה.
אריה, שף גיא גמזו, תודה רבה, להתראות.
ביי, אחרי יום.
תוכנית לצאת ממש מוקדם ישר בבוקר הכנו ארגזים של אלכוהול אמא התקשרה לבדוק שכבר הכל בסדר כל הדרך כאן על כביש 90 פול ווליום מזרחית ידיים באוויר אוטו מפוצץ באנשים פול ווליום בעל פלמת
אנחנו כאן בסרוויס. שירי, אל תראי כל כך מופתעת.
כן. לא, הציקה את זה בבת אחת.
אז אנחנו באילת, ורצינו לבדוק גם מה המצב בימים אלה באילת. הקיץ מתחיל, ופוסט קורונה, ובחרנו לעשות את זה עם השף ליאור רפאל ממסעדת לוויתן הוותיקה, שבימים אלה החלה לעשות...
אל תגלי הכל, אל תגלי הכל, אל תחכי, חכי, תני לו הזדמנות. לא, חכי, תני לו הזדמנות.
שלום, שלום ליאור רפאל, שף ליאור רפאל.
שלום, מה העניינים?
בסדר, נו, אז שירי רצתה שאתה תגיד, מה התחלתם לעשות?
אנחנו בעצם סגרנו את לוויתן והפכנו להיות המבורגר בלוויתן.
רגע, רק נסביר למישהו שאיכשהו לא ידע שאתם בעצם מין ביסטרו גורמה כזה עד עכשיו, נכון?
נכון, סוג של.
סוג של, ושניכם, כאילו, אפשר להגיד שניכם?
בוודאי.
שניכם מגיעים מעולם של מסעדות גורמה.
רגע, מי זה השני? איך קוראים?
שנייה.
שנייה, מי זאת?
ליאור?
כן, ענבר שפירה, שהיא... גם בג'וב שלי וגם השף קונדיטור של המסעדה.
אוקיי. ובעצם שניכם עבדתם גם במסעדות בחול, מסעדות עיליות, נכון? עיליות ומתנסעות.
נכון, עיליות ומתנסעות.
מתנסעות.
כל הקומבו.
בדיוק, והנה פתאום, וואו, אתה פותח המבורגריה, מה קרה?
טוב, קודם כל קרתה הקורונה, זה הקטליזטור להכל. אבל האמת היא שאנחנו מסתכלים על התהליכים שאנחנו עוברים באוכל, אז זה משהו שאפשר להסתכל עליו ולראות אותו, את יודעת, שעובר עלינו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. אנחנו כבר תקופה ארוכה, לאט לאט מתחילים לפשט ולפשט ולפשט, אבל את המהלך הזה בחיים, בחיים, לא היה לנו את האומץ לעשות אל מלא מה שקרה עכשיו.
והקורונה פתאום נתנה את המהלך הזה. אגב, אנחנו שומעים ברקע, מה, מישהו חותך ירקות או מקצץ משהו, או מה...
מישהו מסדר את ההמבורגרים.
טוב, אין מה לעשות, בתוכנית אוכל יש רעשים כאלה, חברים, תצטרכו, אוזן תצטרך להתרגל.
אנחנו במדבר, כן, הכי אמיתי שיכול להיות.
אבל אולי בכל זאת אתה יכול צעד אחד
הצעיד, זה שנשמע לא, וזה יש עוד. תעשה עוד קולות, ואני ושירי ננחש מה קורה במטבח. זה יכול להיות משחק נחמד של סרוויס. אוקיי, אז המבורגריה, ויש לכם שם המבורגרים מאוד מיוחדים, עם כל מיני תוספות מאוד מיוחדות. ספר לנו קצת.
אז העניין הוא כזה, מה שאנחנו אמרנו זה שאנחנו, שהגענו לעצירה המוחלטת והבנו שהעסק צריך להשתנות. אריק רוזנטל, הקוסם, פתאום התחיל לצעוק עלינו ואמרנו, תקשיבו, אתם לא עושים שינוי מספיק גדול. התייעצתי איתו, אמרתי לו, תשמע, אנחנו עושים שינויים בתפריט, אנחנו מקטנים, אנחנו נהפוך לברסרי יותר, יהיה יותר פשוט, יותר קאזואל. והוא פשוט התפוצץ, אמר, לא, אתם לא מבינים את הגודל של המאורה שקורה עכשיו, אתם צריכים להשתנות עד הסוף. תוציאו את התוכנית מגירה הזאת שלכם, כי תמיד אמרנו לו שאנחנו נסיים ולעשות שרים בוגרים בקריירה שלנו, ואמר עכשיו, תעשו את זה עכשיו, זה הרגע, זה קורה עכשיו. ואמרנו, אוקיי, אז איך אנחנו לוקחים את העולם שלנו, את העולם תוכן שלנו, את העשייה שלנו, את הטבחות שלנו, את מה שיש לנו בתוך הלוויתן, ואנחנו בעצם ממירים אותו לתוך העולם תוכן הזה של ההמבורגרים, שזה דבר מופלט. בדרך כלל, תראה, פותחים המבורגריה, אז כאילו, תראה, עושים את הדבר עצמו, אבל אנחנו פה צריכים לקחת את כל המתודולוגיה של הלוויתן, שהיא כבדה, שהיא מסיבית, יש פה מטבח, יש פה טבחים, יש פה שיטות עבודה מאוד מאוד מפותחות, ולקחת את זה ולהשליך את זה בעצם על מוצר אחד. וזה נהדר, כי זה מאפשר לנו, יש לנו את הקו ספקים שלנו, את הבשר שלנו, את הספורות שלנו, את הידע שלנו שהוא עצום, ולקחת לתרגם אותו לתוך התאריך האחד הזה. ואז אמרנו, אתה יודע מה, באמת, בואו לא נתפזר, בואו לא נעשה תפריט גדול, בואו נתרכז רק בדבר עצמו.
אז אחת ממנות הדגל זה השרימפ בורגר, נכון?
נכון מאוד, שהיא נשארה איתנו עוד מהמסעדה הקודמת, וכל עוד היא תאימה לנו, אנחנו לא נשנה אותה בחיים.
אתם עושים משלוחים גם לחלקים אחרים בארץ, חוץ מאלת?
רונה שואלת את תל אביב.
אנחנו התחלנו איזשהו מסע ומתן עם וולט, אבל כאילו היה חשש כבד שהשליחים ימותו בדרך, אז ירדנו מזה.
על אופניים חשמליות, בוא נראה אותם.
תגיד, אבל מי הלקוחות שעכשיו נכנסים אליכם? זה אלתים, זה מה זה, יש תיירים, מה קורה עכשיו בעיר?
זהו, אני חייבת לעצור רגע, זהו, אני חברה חזרה מאלת לפני שבוע, וחזרה נורא עצובה. זאת אומרת, היא אמרה, אני אוהבת את העיר הזאת, והכל היה ריק והכל היה סגור, זה באמת כזה?
כן, זה מאוד מאוד קשוח מה שקורה כאן עכשיו. כאילו בעצם אילת זה עיר עם כשל שוק, עם המון כשלי שוק, שמתאפשרים בה, כאילו זה מתאפשר כי אנחנו פשוט מאוד מאוד רחוקים, אבל האמת היא שהעיר תלויה 100% בתיירות. אין בה שום תעשייה שהיא שונה מאשר התיירות. מי שלא עובד בתיירות בצורה ישירה, ניזון ממנה בצורה עקיפה. זאת אומרת שכל המעגלים שבעצם שנעשרו השפיעו על כל בית אב בעיר הזאת. זה משפיע על כולם. וברגע שיש לך עיר, תחשבו שהעיר עצמה כאילו זה עיר קטנה, זה עיר של 45,000 תושבים, אבל בכל רגע נתון העיר מסוגלת לספוג לתוכה עוד 100,000 מבלים ואנשים שנהנים ובחופש וכל זה. עכשיו תורידו את 100,000 איש האלה, תפקו את כל המקומות העבודה האלה ונוצר לך מין שערה מושלמת של אבטלה ומקומות סגורים ודיסוננס מושלם, כי מצד אחד אתה יוצא החוצה ואתה מסתכל ויש ים ירוק וים כחול והרים אדומים והכל יפה ונראה כאילו החיים ממשיכים, מצד שני הכל ריק, הכל פשוט ריק, נטוש.
גם תיירות פנים אין בכלל?
תיירות פנים יש, כי בעצם מתאפשר פה מצב כזה ששאלת היא האופציה היחידה.
כן, אבל שדה דוב גם, כל הסיפורים עם שדה דוב, זה תקופה לא מזהירה.
זה מכה אחרי מכה. עכשיו, שיש פה עוד איזשהו אלמנט שאי אפשר לשכוח אותו, הסערה הדרומית שפקדה את העיר רגע לפני הכל. שהיה פה משהו שבגלל הקורונה זה נבלה בתוך המחזורים של החדשות, אבל הייתה פה סערה פנומנלית, משהו שאף אחד מאיתנו לא הכיר, לא האנשים שהגיעו לפה בתור מייסדי העיר, ולא אנחנו. הים פשוט עלה על החול.
וואו.
הים פשוט עלה.
וואו.
שבר את המרינה, שבר את כל העסקים שקרובים לחוף, הרוחות כיסחו את הכל.
וואו, זה נשמע נורא מפחיד, תשמע.
כן, יש שם תמונות מטורפות של בולדרים, סלעים ענקיים, שפשוט הים הרים אותם ושם אותם בצד.
אבל מי שבא עכשיו לאילת, אפשר ליהנות עכשיו בעיר? נגיד שאני רוצה עכשיו להגיע אליכם.
את שואלת אותי? אני קצת לא, אני משוחד. אני חושב שזה זמן משלם לבלות בעיר.
למה? מה קורה שם עכשיו?
כי נעים, כי זה לא מפוצץ, כי זה לא פסח, זה לא האווירה הזאת של כולם פה. כאילו יש גם כן, בגלל שכולם חוזרים לעבודה עכשיו, וכולם חוזרים לעבודה, אני מקווה, רובנו חוזרים לעבודה עם המון תובנות, אז הרבה יותר נעים לשבת, הרבה יותר נעים לקבל שירות, הרבה יותר נעים להסתובב. יש רק קושי אחד גדול עם זה בצד השני, שפה אני אהיה קצת ביקורתי כלפי העיר שלי, שאני מאוד אוהב אותה, שיש לנו בעיה, יש לנו בעיה של מחירים. יש לנו בעיה של מחירים. העיר שלנו היא מאוד בעייתית מבחינה הזאת. היא נמצאת במדינת ישראל שהיא מלכתחילה יקרה לעלה. הכל פה יקר. ותוסיף לזה עכשיו תודה שאנחנו נמצאים בקצה המדינה, והכל פה יותר יקר. זה קשוח. אני רואה את המחירים של הבתי מלון.
בתי מלון?
החופשות עצמן, אני מסתכל על זה ואני אומר כאילו, זה שספציפית כרגע אי אפשר לנסוע ליוון, זה רק הדבר הזה שמאפשר לנו את התיירות הזו, אבל כאילו...
אבל היה צריך להוריד עכשיו הכל ולפתות את כולם לבוא, זאת אומרת, לעשות איזה מין...
לחתוך מחירים.
כן, לחתוך קצת מחירים ושכולם יבואו, שאתם תהיו המקום שבאים אליו.
כן, אני מאמין גדול בזה, אבל יש פה דברים גם כן שאני לא יכול להגיד לך שאני מבין בהם עד הסוף, אבל אני יכול להגיד שכן, המלונאים הם לא כאלה מנותקים מהמציאות, המדינה עצמה מקום יקר, זאת אומרת, הרף מחירים אצלנו לא יכול להיות שונה משאר המקומות בארץ, ולהפך, בהרבה מאוד טעמים הוא גם יותר גבוה. זאת אומרת, יש אצל אנשים נטייה לחשוב שבגלל שהורדנו 17% מע"מ לקניות באילת, זה אומר שכאילו הכל צריך להיות הרבה יותר זול, אבל האמת היא שאנחנו משלמים את זה בכל מיני הוצאות עקיפות אחרות, זאת אומרת, כל דבר פה מתייקר בעקבות זה. ההובלות של הסחורה לפה, נגיד, תקחי את הדבר, הדוגמה הכי פשוטה שיכולה להיות, נגיד שכאילו בשר היה עולה 100 שקל, עולה 100 שקל במרכז עם המע"מ ועם הכל. אז אותו ספק שיגיע לאילת, וזה לא כל ספק מגיע לאילת, צריך לוגיסטיקה בשביל זה, צריך מסעיות, צריך צוות של נהגים, צריך לרצות לנסוע לקצה השני של המדינה.
ויש
מעט מאוד כאלה שעושים את זה, בדיוק. ואז הוא פשוט אומר, אוקיי, אז המחיר שלכם זה 117 שקל, ואנחנו נוריד לכם את המע"מ.
תשמע.
ואז בעצם המחיר הוא אותו דבר למרכז, ולפעמים הוא גם כן יותר יקר, זה בפירות, בירקות, בדברים כאלה. קשוח.
אז תשמע, אנחנו מחזיקות אצבעות מכאן שיהיה קיץ טוב. אנחנו כל כך רוצות לבוא לטעום את ההמבורגר הזה. נראה, אולי עוד נבוא לאילת בקרוב.
אז אם מישהו מאזין מהנהלה וכאלה, לפי דעתי זה אפילו נדרש שישלחו אתכם כדי לקרוא.
בדיוק, אתה כל כך נחמד, אתה כל כך נחמד.
מה, אתה אי אפשר, צריך לעמוד מאחורי המילה.
מצוין, תשלח את זה גם בכתב בבקשה, בסדר? אז שף ליאור רפאל, מסעדת לוויתן, שהפכה עכשיו להמבורגר לוויתן, אנחנו באמת המון המון הצלחה,
המון הצלחה.
וימים טובים.
תודה רבה גם לכם, אחלה
תודה
יום.
תודה שהיית ביי. איתנו, ביי, להתראות.
ביי ביי.
טוב, אז שירי, אנחנו מסיימות באילת, נשארות קצת לנוח.
כן,
לגמרי. לא,
גם
באמת, אנחנו כל כך מחזיקות אצבעות לכולם.
אני רוצה לצלול אבל קצת, אם יאללה. זה בסדר גם.
בטח, קולינריה. הנה, אני בדיוק רואה שאת מוציאה את השנורקל והמשקפת.
אז יאללה, אני בעניין.
אז תעשי את זה, ואנחנו מחזיקות אצבעות לכולם, באמת, מכאן, אנחנו כל תוכנית ככה מציינות את זה, אבל הלוואי, הלוואי, ויהיו ימים טובים לקולינריה ובכלל. אז תודה רבה לאלעד זוהר, ותודה לשיר אייזיק, לשירי כץ.
תודה, רונה גרשון-תלמי.
ותודה לכם המאזינים, להתראות.
בואי נמלט מן האספלט ומן הערים המקומטות, בואי נמלט אל הלגונות השקטות, בואי לאילת, לאילת. בואי נמלט מן האספלט ומן הערים המקומטות, בואי נמלט אל הלגונות השקטות, בואי לאילת, לאילת. בבירת השמש ננומש בנמש, למול הרקיעים נחטוף נומה, והרוח שישוב יסיענו לא לחשוב על מאומה. עצומי עיניים נמלט בשניים למים אל גני האלמוגים, בין כחול לבין ירוק את בגדי הים נזרוק, נשליך אותם אל הדגים. בואי נמלט מן האספלט ומן הערים המקומטות, בואי נמלט אל הלגונות השקטות, בואי לאילת, לאילת. בשיער פרוע שפרה הרוח, אני שרוח לי כמו לטעה, כמו דולפין אשר נפלט מעמקי מפרץ אלת, כמו הפתעה. תנו לי רק חודשיים על המגלשיים ועל גלי המים, לא אמעט, בין ירוק לבין כחול, בין אדם אני יכול, אני יכול לחיות לעד. בואי נמלט מן האספלט ומן הערים המקומטות, בואי נמלט אל הלגונות השקטות, בואי לאילת, לאילת. בואי נגלה את מחוזות הפלא ואת הקסם שבמפרצים, כמו קולומבוס כך פתאום בספינה קלת חרטום של מפרסים. אם הפעם באת שוב תשוב אילתה, כי בכשפים היא אחוזה העיר, ומחושף הוא המחווא, ואתה אליו תבוא, תבוא אליו יותר צעיר. בואי נמלט מן האספלט ומן הערים המקומטות, בואי נמלט אל הלגונות השקטות, בואי לאילת,